אני ממש מקווה שזה היה תיאור מגניב ומעניין, ואני אשמע את זה בעריכה כנראה, כי זה שמענו כל עברה רביעית בערך.
זה היה תיאור ממש מגניב.
זה היה נשמע ככה, פשוט שמענו ממש חלקים קטנים ממנו.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני אלעד הן, ונמצאים איתי עמית בלום.
אלן, אלן.
ואיתי חורב.
אלן.
אתם רוצים לעשות כזה, מה הגניב אותנו השבוע? מה שאני הולך ישר למשחק, מה הגניב אותך השבוע?
מה הגניב אותי השבוע?
במשחקי תפקידים, לא בכלל.
כן, אז אני השבוע אני התחלתי לקרוא איזה ספר של הארצות האסורות, שיטה שאני מאוד מחבב לאחרונה.
תריץ לנו.
למרות שהיא לוקחת מנוסות הלפיד פחות ממה שקיוויתי שהיא תיקח, אבל אני עדיין מחבב אותה. והתחלתי לקרוא ספר שיש בו כל מיני אגדות של עולם המערכה, וזה נורא מגניב. הרבה יותר כיף לי לקרוא את זה מאשר כל מיני מכניקה ודברים כאלה. יש שם כל מיני סיפורים על זה שהאלפים נוצרו מאבני אודם שנפלו מהשמיים, והיו איזה שש אבני אודם שהן חמש אחיות ואח, וכל הסיפורים והאגדות עליהן, והם נלחמו בענקים, והם עשו לעצמם מין כתר כזה שבו ישבצו את אבני האודם שלהם אחרי מותם, כדי שהם ימשיכו להיות ביחד, וממש מגניב וכיף, ופשוט כיף לקרוא את זה, ואני קורא את זה, קראתי 10 עמודים מהספר או משהו כזה, ואני ממש רוצה להריץ דברים שישתמשו בזה. ככה אני רוצה שיראו ספרי משחקי התפקידים שלי.
מעניין. אם אני זוכר נכון, עמית, אתה אמרת דברים דומים, שאתה אוהב סיפורים וזה, ואני, יש לי כל כך מעט סבלנות לזה. אני רוצה שיתנו לי מכניקה.
כאילו, יש גם דברים אחרים בספרים האלה שאני מאוד אוהב. נגיד, יש בספר כל מיני התקלויות אקראיות, שרק עוד לפני שכתוב שום רקע, יש כאילו את ההתקלויות, ומזכירים שם את ה... רצי הדם וכל מיני דברים כאלה, ואתה רק קורא את טבלת ההתקלויות האקראיות האלה, ואתה מתחיל לראות איזושהי תמונה של העולם מתוכה, שזה גם משהו שאני מאוד אוהב. קיצור, אחלה ספרים, אחלה משחק.
זה אני אוהב יותר.
אני מאוד מרוצה.
אני אוהב שאין לי חומות טקסט, זה בעיקר. אני אוהב שאם יש לי טקסט, הוא מגיע בכאלה דברים קטנים כאלה, שאני יכול גם לקרוא תוך כדי משחק.
האגדות האלה הן מתוך ספר שהוא כאילו קמפיין, זה קמפיין מאוד לא סטנדרטי, זה לא תעשו את המשימה הזאת ואז את זאת ואז את זאת, או אפילו לא תעשו את המשימה הזאת ואז או את זאת או את זאת, זה פשוט 8 הרפתקאות ואומרים תריצו מה שבא לכם, וכשימאס לכם תריצו את האחרונה, או משהו בסגנון, ופשוט בגלל שהארצות האסורות היא שיטה שמאוד שמה דגש על האגדות, זאת שיטה שחוקרים בה את העולם, שהיה לא ידוע עד לא מזמן מכל מיני סיבות טכניות,
כן.
ובכל מקום שאליו מגיעים, שומעים אנשים מספרים אגדות על המקום הזה. אז הספרים מלאים באגדות. כי כאילו, החבורה אמורה לשמוע אגדה, ואז להגיד, וואי, אנחנו רוצים לחקור את זה. או להגיד, מה זה משעמם, בואו נשמע אגדה אחרת.
כן, אני מבין. אני רואה את ההיגיון, אבל אז אני הייתי רוצה שזה יהיה מין אגדות ממש קצרות.
זהו, בגלל שזה קמפיין, אז יש בו בהתחלה פרק עם מלא מלא אגדות, שאמורות להספיק לקמפיין שלם. אבל זה מלא מלא אגדות קצרות.
יפה. טוב, אני אספר על מה שהגניב אותי השבוע.
כן.
אותי השבוע במסגרת תוכניתי מרחרח משחקי אינדי ב-HIO בלי הפסקה.
תוכנית עם שם קצר וקליט.
כן, כן. אז אני נתקלתי במשחק, טוב, לא נתקלתי בו השבוע, זה שקר.
נתקלת בו לפני 20 ומשהו שנה.
לא, זה משחק מהשנתיים האחרונות, אולי אפילו יותר חדש, זה משחק חדש. משחק שנקרא Free From The Yoke, שהוא משחק שקשור גם למשחק Legacy Life Among the Runes, Second Edition. נזכרתי בו כי היה איזה דיון על מישהו באחד מקבוצות הפייסבוק חיפש משחק שבו משחקים גם משחק שיש בו איזשהו אלמנט פוליטי, שבו משחקים גם את הסיעות שיש ביניהם איזשהו מאבק וגם דמויות. וזה המשחק הזה. המשחק הזה, הרעיון שלו וגם של המשחק השני של Legacy Life Among the Runes, זה שלכל שחקן, שחקנית, יש בית בעצם או איזה סיעה, שהוא אחראי עליה, והאחריות הזאת היא אחריות מאוד נרחבת. אתה אומר המון דברים על העולם, כי אתה אומר מהי עשייה הזאת, אתה מגדיר אותה. מהבחינה הזאת יש איזושהי שיתוף ביצירת העולם שהוא מאוד משמעותי, ויש לך, זה משחק מונע במנוע אפוקליפסה, אז יש לך כמובן דף של מהלכים של הסיעה, ואז יש לך גם מתוך הסיעה, אתה כל פעם בעצם, כל עידן, כי הסיעות שורדות הרבה זמן, אבל כל עידן שזה איזו תקופה, כל דור נגיד, אפשר, יש איזשהו חוקים שלפיהם עוברים דורות, אתה אמור לעשות לעצמך דמות, ואז ליצור איזושהי מין אינטראקציה שהיא גם חברתית, גם פוליטית, וגם כאילו גם מספרת על העולם בין הדמויות לתקופה מסוימת, ואז עוברים לתקופה הבאה, וכמובן יש פה מאבקים, יש פה ניסיונות לסיעות, יש מטרות שונות שמנסות להשיג, ויש כמובן כל מיני איומים שמתאחדים סביבם, וזה, הרעיון נשמע לי מגניב, המשחק נשמע לי די מסובך ממה שאני שמעתי, התיאורים ששמעתי שלו, אני עוד לא קראתי.
אני שמעתי עליו משהו מגניב, שהגניב אותי כששמעתי אותו, של לדמויות עצמן יש מהלך של למות ולהוריש משהו לדור הבא.
כן, כן, יש דבר כזה, נכון, שמעתי על זה.
נראה לי ממש מעניין, כאילו.
אז זהו, אז זה נשמע לי קול, ואנחנו כמובן נקשר אל זה. עמית, מה הגניב אותך השבוע?
קודם כל, חבר שלי שלח לי כבר את הטיזר, פרומו, דמו, לא יודע איך קוראים לזה, של השיטה של נסיך הדרקון, הוציאו לזה שיטת משחק, אז זה כאילו מגה מגניב. אני ממש מחכה לראות את הדבר הזה, כי ממש אהבתי את הסדרה. ומעבר לזה, כחלק משיתופי הפעולה שאנחנו ממליצים לכם לעשות, אורי ליפשיץ פתח קבוצת פייסבוק לפלייטסטרס, ואנשים שהוא רוצה לנסות לשחק איתם או לנסות איתם כל מיני משחקים שונים ומוזרים שהוא כותב או עושה או מנסה או מתנסה בהם. זה בהחלט משהו שאני ממליץ לכם לעשות, כאילו, לכל אחד. למצוא קבוצה של אנשים או מנחה מנוסה או סתם ככה, ופשוט לנסות דברים ולנסות משחקים חדשים, דברים שאתם מכירים, דברים שאתם לא מכירים, כאילו, זה נראה לי מה זה מגניב, ואני ממש ממש בעד זה.
טוב, בעניין הזה, יש לי איזה משחק שאני רוצה לנסות.
כאילו הכנתי לך את זה.
ויש לי איזה קבוצה, יש לי איזה קבוצה כזאת שלפעמים עושים איזה פודקאסט, אבל אז הם פשוט הקורבנות שאני יכול לנסות עליהם משחקים.
אז אתה הולך להריץ לנו, אלעד?
לא, כי המשחק הזה הוא משחק ללא מנחה. המשחק שאנחנו משחקים, הוא, שאנחנו נשחק היום, הוא משחק שנקרא אקו, שהאות האחרונה היא כאילו אפס, וזה משחק שבו אנחנו משחקים ילדים שמשחקים בין הריסות של, אבל מה עם המילה? עם מקות? אנחנו אומרים מקות? צריך לסכם.
כל זמן שזה לא כתוב אפשר להגיד מקות, כי אף אחד לא חושב שזה מכות.
נכון. אז אנחנו משחקים ילדים שמשחקים להם בין הריסות עתיקות של מקות כאלה, רובוטי אנימה ענקיים כאלה שנוהגים בהם בני אדם. ואנחנו פוגשים רוח רפאים, זיכרון מוקלט של איזשהו טייס של מקות כאלה ש נהרג בקרבות, ועכשיו אנחנו נשחק את המשחק, אז בואו נתחיל. זאת ארץ שלווה, יש צלקות של מלחמה גדולה שהתרפו עם העשורים שעברו. ילדים משחקים בין ההריסות של מקות ענקיות של מלחמה, הם מוצאים רוח רפאי. זאת התודעה של נהג מקות שגובו על קונן אקו קטן, מיד לפני המוות. תקוע בתוך האדמה ונשכח, הקונן הזה נמצא. הוא הולך לספר להם את הסיפורים של המלחמה הגדולה. בתמורה הוא נותן להם משימה, לאחד אותו עם המקה הרוסה שלו, למקום מנוחה אחרון. שחקן ראשון? צריך לשחק את הזה, מי מתנדב?
אני!
כן, כן. תגיד מה אתה צריך לעשות ותעשה את זה.
אוקיי, אז אני רוח רפאים והכוח כושל. לעולם לא אוכל לחזור הביתה. כל מה שנשאר זה למצוא את המקום שבו נפלתי. אני צריך להציג את עצמי בפני הילדים. שמי הוא קולונל אנדרסון מיחידת ה... זאת יחידה לוגיסטית למעשה, יחידת הזאבים המעופפים. מספר סידורי 733-54854. המשימה האחרונה שלי הייתה להוביל אספקה למעשה. היינו טסים עם חלקי חילוף על המקות המעופפות שלנו ומצניחים אותם כדי להחליף בזמן אמת חלקים שניזוקו במקות שממש נלחמו על הקרקע. אני הייתי פחות לוחם בעצמי, אבל המקה שלי נפגעה והתרסקה איפשהו באזור. זו הייתה המשימה האחרונה שלי. מה שאהבתי בחיים הקודמים היה בעיקר את התקווה ליום שאחרי המלחמה. באמת הייתה תחושה שאנחנו מנצחים פה. אנחנו נלחמנו, הקרבות היו מאוד קשים, אני איבדתי הרבה מאוד חברים, אבל תמיד הייתה תחושה שיש לנו משימה ושאנחנו מצליחים להגשים את המשימה הזאת שלנו. ואני ממש חיכיתי ליום שאחרי שבו אוכל לצאת מהמקה ולחיות שוב כמו בן אדם רגיל. ואני מקווה שלפחות החברים שלי שחיו אחריי זכו להגשים את החלום הזה. השארתי לא מעט חברים מאחוריי, היו לי המון חברים, ככה שיכולתי גם לאבד הרבה חברים וגם להשאיר הרבה חברים מאחור, כי הייתה מלחמה ענקית, היינו אלפים על גבי אלפים של אנשים שמתו כל יום.
כן, אבל אתה בטח לא יודע מי מהם שרד אחריך, או לפחות כמה לא, זמן שרדו לא. אחריך.
אין לי מושג מי שרד אחריי, כן. אין לי מושג אפילו אם ניצחנו במלחמה או לא, זאת פשוט הייתה תחושה לקראת הסוף, אם זה באמת היה לקראת הסוף. והדבר האחרון שאני צריך לספר הוא האם הגעתי מכאן או ממקום אחר, אז לא, אני לא הייתי מכאן. המלחמה התרחשה בכל רחבי מערכת השמש ואפילו מחוץ לה, ואני הגעתי מפלנטה יותר קרובה לשמש, יותר ירוקה, יותר, לא נעים להגיד, אבל יותר יפה.
אנחנו פלנטה מדברית?
כן, די.
מעולה.
אבל אני כבר לא אחזור לשם, אני לא אראה את הגבעות הירוקות האלה שוב.
גבעות ירוקות, נשמע מעניין. ילדים, זה אנחנו. אנחנו צריכים להציג את עצמנו. קולונל אנדרסון, אה?
זה אני.
אני מסתכלת על הקונן הקטן הזה, דיסקונקי הזה, המדבר. אני לולה, אני בת 11. ובזמן שמצאתי את הקונן אקו הזה, אני חפרתי פה באזור. אני אוספת פה מתכת. יש למי למכור את זה. זה לא העבודה שלי או משהו. אני הולכת לפה על דעת עצמי. וככה, קצת כסף קטן אני משיגה. ואני מביאה איתי גם את אותו.
אני מתפרץ באמצע ואומר, אני ג'ופי, ואני בן 12.
והוא חושב שבגלל זה הוא מחליט לאן אנחנו הולכים, והוא לא מחליט לאן אנחנו הולכים.
ובגלל זה, בגלל שאני בן 12, אני מחליט שאנחנו הולכים לאן שלולה אומרת. אבל אני מחליט.
הוא חכם, בכל זאת. איך אנחנו מכירים אחד את השני?
לדעתי לא רוצה להגיד איזה שכונה, כי זה בטח איזה מקום מדברי כזה, אז יותר כמו אוהלים נודדים כזה.
אוקיי. אז אנחנו מאותו זה, אבל אנחנו חברים. כאילו, אנחנו אלה שהולכים לעשות צרות ביחד.
כן, כן.
ואני מדמיין שאת המתכת אנחנו מוכרים לאיזה מין סוחרים עוברים כאלה. יש כל מיני שיירות כאלה. מה שאנחנו בדרך כלל אוספים זה זה כל מיני קבלים כאלה, כי זה קל יחסית לסחוב. את החלקים הגדולים של המקות פה, אין שום דרך לקחת. אני לא יכול לסחוב משהו של חצי טון עכשיו.
לא, זה לא זה, אבל מנסים לפרק ברגים, חיבורים.
יש לי כלים בשביל זה, יש לי בחגורה, אני מגיע עם חגורה כזאת של כלים. העולם, אנחנו הולכים ללמד את הטייס על העולם שלנו.
ספרו לי באמת איך המקום נראה. יש לי אוזניים ופה, אבל אין לי עיניים ואף.
מה זאת אומרת? הוא נראה כמו שהוא נראה תמיד, אתה אמרת שהיית פה.
כן, אבל זה היה לפני מאות שנים והייתה מלחמה, אולי הוא השתנה.
אנחנו פה על גבעה. גבעה כזאת מאוד מאוד מלאה בצמחיה, יש פה איזה אולי שלושה עצים וכמה שיחים. יער.
כן, אבל מה שיש פה הכי הרבה זה חול.
ולמטה יותר רגיל, עם הרבה חול, כן.
וגם בצד. אבל חול כזה הוא קצת אדום וקצת שחור, בגלל כל השמן, נפט. מה יש במקות?
היה די צהוב כשאני הייתי כאן.
כאן יחסית מיוער, אבל כן, הרבה יבש פה. אנחנו במדבר. אמרו לי שיותר בדרום יש אזורים ירוקים יותר.
ג'ייסון מספר שבצפון,
כן.
הוא אומר שאבא שלו ראה נהר, אבל זה ג'ייסון, לך תאמין לו.
מצוין. אנחנו צריכים לבחור אם העולם הוא לואו-טק או מתקדם. אני חושב שאנחנו די ככה חתרנו לכיוון. האם יש, כתוב בו שאלה, האם יש תחנות רוח? אני חושב שאנחנו ככה חותרים לכיוון לואו-טקי, נכון?
נראה ככה.
אני זוכר שכשאנחנו נלחמנו כאן, נלחמנו על משאב, איזשהו מחצב יקר שהיה כאן, איזשהו דלק שיכול היה להניע את החלליות. זאת הייתה הסיבה שהפלנטה הזאת הייתה סטקרב כל כך עקוב מדם, ממש... ממש לא רחוק מכאן לדעתי, למרות שקצת קשה לי לדעת. קילומטרים ספורים, האם עדיין יש שדות עצומים של מכונות ענקיות שחופרות אל תוך האדמה ומתיזות אשן שחור אל השמיים?
יש אשן לפעמים כשאנחנו מדליקים את המדורות, אבל השדות שלמטה יש כאילו קצת ברזלים שבולטים בכל מיני מקומות. לפעמים אנחנו אוספים גם שם, אבל לא מה שאתה תיארת לא קורה פה.
נראה שהמקום השתנה מאוד מאז שהייתי כאן.
עכשיו אנחנו צריכים לספר, אנחנו הילדים צריכים לספר על ההומטאון שלנו, אבל נראה לי שאנחנו כבר כיוונו קצת, זה לא הומטאון בעצם, נכון? אנחנו נודדים.
כן.
אז אנחנו נספר לך, קולונל אנדרסון.
כן.
אז אנחנו, והשבט, אנחנו הולכים במסלול, יש לנו מסלול שהולך עם איך קוראים לחיית מראה שיש לנו? האקזוטית, הכבשי חלל שלנו, כבשי חלל, זה כבשי חלל. זה, כן, אז כבשי החלל שלנו.
יש לנו את הבהמות רכיבה הגדולות.
איך קוראים להם?
בנטה. לא, זה בסטאר וורס.
גיפים.
קיצור, אבל לא כבשי חלל כמובן, כן?
לא.
אולי יש לנו... קוראים להם
ספייסשיפ.
כן, לא, אבל לדעתי זה בכלל איזה סוג של ציפורים גדולות כאלה. אנחנו רואים איזה מין ציפורים הולכות, אולי איזה סוג של יענים כאלה.
מיד אמצא שם.
תמצא לנו שם.
גימפים.
גימפים זה שם מעולה. אז אנחנו רואים את הגימפים ורוכבים על, מה התחלת להגיד, עמית?
בהמות רכיבה הגדולות שנראות כמו משולש הפוך, כלומר הרגליים שלהם לכאורה קטנות והחלק העליון שלהם יותר רחב, אבל משהו במבנה שלהם מאפשר להם לסחוב אותם וכל דבר שהם סוחבים, ולנו זה נראה כאילו זה טבעי לחלוטין, ככה הדברים עובדים. אבל לא נתתי להם שם.
לא נתת להם שם?
לא נתתי שם.
טיברות.
טיברות, מגניב.
טיברות נשמע לי אחלה.
אז הטיברות שאנחנו זה... ותכלס אנחנו פשוט הולכים, אז בקיצור אנחנו הולכים אחרי המראה, ולפעמים אנחנו גם אוספים ברזל בשביל סוחרי הברזל שהם בשיירות הולכים מצפון לדרום, וככה גם אנחנו קצת עוזרים בזה.
מה מצלק את הארץ? יש
כן, מה מצלק את הארץ? צריך להראות את את הפגיעה של המלחמה האחרונה. אני חושב שמה שמצלק, אנחנו כבר התחלנו לתאר. כאילו, יש פה פשוט רצועת אדמה ענקית שהיא הריסות מתחתיות כאלה, חלודות, שאנחנו נמצאים בקצה שלה בעצם, על הגבעה הזאת עם האזור הקרבות. וזה כנראה דברים שנהרסו בקרבות. זאת אומרת, הייתה פה פעם ציוויליזציה יותר... יותר מתקדמת, אני חושב, אני לא יודע בעצם, זה אתה תגיד, אולי אחר כך, וזה דהה במובן הזה שזה כבר הופך להיות כמו אדמה כזה, כאילו החלודה מתפרקת והחולות מכסים את זה בהרבה מקומות. אז עכשיו אנחנו עושים מסע, כל אחד מאיתנו הולך להוביל את הקבוצה לאיזה מק גדול והרוס ולא איזה, איך אומרים, הרמלס. לא מזיק.
לא מזיק.
לא מזיק ברובו. והגדול ביותר מתחיל, אז זה אתה, אני רק לא זוכר איך קוראים לך. אני לולה.
ג'ופין.
כן.
אז ג'ופין, אתה צריך לתת תיאור, אתה צריך להוביל אותנו עכשיו, את הקולונל רוצה, אולי קולונל תבקש מאיתנו, אולי, לקחת אותך אל המק שלך.
לא נשאר לי עוד הרבה זמן, הסוללה של הקונן הזה שאתם מחזיקים, היא הולכת וכושלת. אני מבקש שתיקחו אותי אל... הריסות המקה המעופפת שלי בוודאי לא רחוקה מכאן. תוכלו לעשות את זה בשבילי?
כן, יש פה כל מיני. אנחנו מוצאים לפעמים כאלה שאפשר ממש לראות את הצורה שלהם. ג'ופין, יש איזה אחד שאתה תמיד מראה לי.
בטח, ומכיוון שאני הילד הגדול, אז אני מחליט שלולה תוביל למק שהיא אוהבת. זה כתוב, the oldest child goes first or decides who does.
זה נכון.
אנחנו לפי החוקים. אז אני לוקחת, אני מובילה, אני הולכת כאילו במורד הגבעה, אני יורדת בגבעה ומקיפה אותה, ואנחנו יכולים לראות אותו, את המק הזה, כי הוא עומד על צד, על צלע הגבעה, על הגבעה מהצד השני. הוא עומד והוא בעצם זרוק שם, אבל משהו בתנוחה שבה הוא נשכב, והוא נשכב כזה על שיפוע, נראה ממש כאילו מין נשען בעייפות כזה, עם ראש שמות על הגבעה, ממש כמו מין אדם מוטש ואולי עצוב, אולי מתאבל, ככה עומד כפוף, עומד שוכב כזה, כפוף וחלקים ממנו חסרים, כולו בצבע חלודה, כמו איזה מין ענק אבל. עכשיו נראה מה קורה, זה מה שקורה, אנחנו מתקרבים אליו, ומה שאפשר לשמוע זה ציוץ ציפורים, ויותר מקרוב, אולי אני אפילו מספרת לך את זה. לא תיארתי לך את זה כנראה במילים האלה, אני רק אמרתי אולי שהוא נראה כמו איזה מין איש עצוב כזה, נשען על הגבעה, ולמעלה, ממש על הראש שלו, יש ציוצי ציפורים, כי כל הראש שלו, יש משהו בחרכים שם, שהם כנראה מאוד מאוד מתאימים לציפורים האלה של המדבר, לציפורי הקודו של המדבר. כל הראש כזה יש לו כמו כתר של לשלשת. ואני מספרת, כן, אנחנו לפעמים אוספים ביצים. נכנסים לתוך המטפסים שם למעלה ואוספים ביצים של הקודו. אפילו ג'ופין לא ראה בזה.
את יכולה לספר לי איזה מין מק זה? מה הצורה שלו? אני לא רואה אותו בעצמי, את יודעת.
הוא נראה כמו בן אדם. והוא בטח בגובה, אני לא יודעת, כמו אולי 10 אנשים. ועל הגב שלו יש לו איזה מין כאלה גלילים גדולים כאלה. ויש לו מה שנראה כמו קרניים על הראש, אחת מהם שבורה.
אני מזהה את המק הזה. אלה היו מכונות שנוצרו במיוחד נגד מקות מעופפות כמו שלי. הקרניים על הראש הן למעשה מכילות את האנטנות של כל ציוד הזיהוי שלו, ככה הוא היה מזהה אותנו, והגלילים על הגב הם טילים שנועדו להפיל את המקות המעופפות. אבל
אז זה לא המק שלך.
לא, אבל את אומרת שמה זה, אנחנו, הוא נמצא ממש על הגבעה או מתחת לגבעה?
הוא כאילו עומד, זאת גבעה לא ענקית, והוא פשוט שעון עליה, כמו, זה כמו איזה מין תל כזה שיש איזה מין איש שעון.
אני זוכר אותו. בשבילי זה היה ממש לפני כמה דקות.
כן.
הוא ראה שאני זיהיתי אותו, ואני הייתי בטווח, לטילים שלו יש טווח מינימלי, הוא כבר, הייתי קרוב מדי, הוא ידע שהוא לא יכול לראות בי, והוא הסתובב בשביל לברוח, ואני הריתי בו והפלתי אותו. אני הפלתי את אחד, יש לו נכון, חסרה לו זרוע ימין?
כן.
ויש לו חור גדול בבטן, כן, זה האחד שאני הריתי בו.
הוא נראה מאוד עצוב. אתה הרגת אותו?
הפגיעה במק הייתה במרכז שלו, ובמקים האלה הטייס יושב באזור הראש, אז יכול להיות שהוא לא נהרג.
אז אתה לא יודע.
לא.
היה שם שלד פעם, אבל הוציאו אותו, ככה סיפרו לי.
אז אני מניח שאני הרגתי אותו, כן.
ג'ופין, אבל יש גם אחד שאתה מכיר, לא?
עכשיו אנחנו נלך למק שאני אוהב.
אז בואו נלך.
אני פונה חזרה יותר לכיוון היישוב והאוהלים. Yeah. ובמרחק לא רחוק מהאוהלים, מק מאוד 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 נמוך, עם המון המון המון, המון רגליים. נראה שהוא יותר ממש קורע על הקרקע, כי הוא כולו שכוב על הקרקע. הוא מפורק בהרבה מאוד חלקים. כל הפרקים שלו התפרקו וכבר חלקים ממנו ממש נפלו הצידה, וילדים בעצם משתמשים בו בתור מגרש משחקים. אפשר למצוא אותם מטפסים על החלקים, מחליקים מהם במין מגלשות מאולתרות. הצבעים שלו של אדום וחום דוהים ומתכסים בצבע של החול. נראה שהיה לו איזשהו חלק אחורי, אולי מעין זנב או משהו כזה, אבל החלק הזה לא נמצא, אף אחד לא יודע איפה.
אז אני אומרת, ג'ופין אוהב את זה, כי זה מקום שילדים משחקים בו, אבל אני גדולה, ואני לא מתעסקת בשטויות האלה.
אז אתה אומר שזה מין, כמו מרבה רגליים כזה, אתה אומר?
כאילו, אני לא יודע מה זה מרבה רגליים, אבל...
כמו מין חרק ארוך כזה, עם המון 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 רגליים?
כן, כן, יש איזה משהו כזה, אבל כאילו, כבר אין לו את כל הרגליים, כאילו, הם מפורקות, הם בצדדים, אולי משהו דרך עליו.
אלה היו... אחת הבעיות שלה... של המקות הכבדות הייתה שלא היה להן מאגר אנרגיה מספיק גדול, לא רצו להשתמש בקורים גרעיניים בשדה הקרב, ולמקות היותר קטנות היו סוללות שהצליחו להניע אותם, אבל למקות הגדולות באמת הייתה בעיה עם זה, ובשביל זה המציאו את מרבה הרגליים האלה, שהן בעצם הזנב שחסר לה, הוא היה מין איזושהי סוללה מאוד גדולה, וכל החלקים עם הרגליים היו יכולים להתפרק וללכת לכל הכיוונים וליצור ביניהם מין רשת כזאת של השראה חשמלית. בעצם כל מקה גדולה שנמצאת בתוך מעגל כזה של חלקי מרבה רגליים כזה, הייתה יכולה להמשיך לנוע כל זמן שהסוללה של מרבה הרגליים לא התרוקנה. היו איתנו כמה כאלה, כי בקרב שבו המק שלי הופל, ניסינו לכבוש את השדה של
תעשייה,
של המשאב הזה שהיה כאן באזור.
הנובטניום.
בדיוק את שדה הנובטניום.
את רואה, לולה? הרובוט שלי היה גיבור.
כן, כן. רובוט גיבור.
כל הרובוטים כאן היו גיבורים, חוץ ממי שניסו לברוח ממני. אבל כן, במק הזה לדעתי נהגו שניים מחבריי, הנריק וטו.
טוב, יש עוד איזה אחד.
אבל אני ראיתי את הפגיעה בהם ואת המקה הגדולה שנפלה כשהמקה הזאת הושמדה.
איפה אתה בערך היית כשנפלת ביחס למקה הזאת?
אני טסתי ממש לא רחוק מכאן בכיוון... דרום מזרח כשהטיל פגע בי.
טוב, בוא ג'ופין, אנחנו הולכים לראות מה יהיה שם.
כמו שאמרתי, אני מחליט ואנחנו הולכים אחרי לולה.
החלטה מצוינת. ואנחנו הולכים ואנחנו מגיעים מעבר לגבעה בכיוון של הדרום מערב, אמרת?
דרום מזרח לדעתי.
לא משנה. אנחנו הולכים בכיוון שאתה אמרת, ואפשר לראות אחרי כמה זמן ראש ויד. כאילו מין חזה וראש ויד שיוצאים מתוך הקרקע, והשאר מוקף באיזה מין דיונה כזאת נסחפת. אני לא חושבת שאי פעם התייחסנו למקה הזאת. אנחנו מתקרבים, ועכשיו אנחנו שמים לב לזה שיש שם איזה מין חפירה כזאת מסביב למק. אולי מישהו חפר ככה דרך למטה. יש אפילו איזה מין גדר קטנה סביב לחפירה הזאת. כנראה שמישהו הפך את המקום הזה לבית. יש פה איזה מין גדר קטנה, ותלויה כביסה מהעיניים שלו. אנחנו הולכים לשם? נראה לי שאנחנו מתקרבים, ויוצאת איזה אישה מבוגרת לקראתנו. נראה לי אנחנו מסבירים לה בקיצור את מה שאנחנו עושים, והיא דווקא, היא מתלהבת נראה לי, ונותנת לנו להיכנס. אבל אין פה שום שריד, כן? אם השאלה היא אם יש שריד, יש פה איזו שאלה אם יש פה איזשהו שריד מהטייס, ואין פה כלום. אבל כשאנחנו שואלים אותה על זה, אז היא מביאה אותנו לאיזה קסדה כזאת. יש איזה קסדה של טייס, שמונחת לה באיזשהו מקום, מונחת לה אולי בתור איזה מין אלמנט כזה של הבית, על איזה מדף אולי, והיא מורידה את זה אלינו.
ואני מספרת לך על איך נראית הקסדה הזאת.
זה המק שלך?
על הצד של הקסדה עדיין אפשר לראות מספר, זה 733-548-54?
כן.
כן. זו הייתה הקסדה שלי. זה היה המק שלי.
הוא עכשיו בית. בית ממש נחמד. יש פה... מדפים, ויש פה איזה מין חלון במקום שהיה פעם החזה של הרובוט, ומאיר פה פנימה.
שם פגע הטיל.
ויש פה מנורת שמן, פגעו בך שמה?
כן.
יש פה עוגיות.
יש פה עוגיות.
או שזה לא קשור לה.
לא, לא, זה קשור לגמרי. עוגיות טובות, תודה. זה בית נחמד.
האור על ה... על קונן האקו מהבהב וקווה בשבריר השנייה שנשאר לפני שהסוללה מסתיימת. הטייס כן. צריך לקבל את הסוף. מה דעתי על העולם שבא אחרי העולם שאני הכרתי? זה עולם שמעציב אותי. אני ציפיתי לראות עולם לא פורח, אבל ציפיתי לראות עולם מסגשג, ציפיתי לראות טכנולוגיה, התקדמות.
שהניצחון יביא לטוב.
בדיוק, אני מבין שהמלחמה רק החזירה את העולם הזה אחורה, אני אפילו לא בטוח שהצד שבשבילו נלחמתי ניצח, למרות שזה נראה כל כך בטוח בתקופה שלקראת סוף המלחמה. אני מקווה שהאהובים שלי באותה פלנטה שממנה הגעתי עדיין לא חיים בעצמם, אבל שעדיין יש לי משפחה, שעדיין יש לי קרובים, אבל אני בכל זאת קצת שמח שלפחות מישהו עושה משהו טוב מהדבר הזה, שיש כאן בית, שיש כאן חיים, שיש כאן עוגיות.
עוגיות זה חשוב.
אולי לא הכל רע.
ג'ופין, תגיד לו משהו. אתה גדול.
אני אגיד לך כמו מה שדוד שלי ג'ו אמר בהלוויה. אנחנו נזכור אותך, נזכור שהיית פה, נזכור את מה שעשית, ונזכור את השם שלך. ואומרים שאף אחד לא באמת מת, כל עוד זוכרים את השם שלו.
להתראות, קולונל אנדרסון, היה ממש, ממש נחמד איתך.
בהבהוב סופי, האקו יונט דייז, היחידת אקו קובט.
יפה, ונראה לי שאנחנו ניפרד מהעולם הזה.
איזה משחק מדכא, יו.
מדכא? וואי, אני נורא נהניתי.
תקשיב, אני מצטער, אבל זה מה זה משחק מדכא? כאילו, הכל כאילו, אפילו כאילו, בוא תגיד לי, איך אפשר להפוך את המשחק הזה למשחק אופטימי? הכל כאילו אתה מסתובב בשדה קרב מתים, מקים שעברו מהעולם. יש פה בספר תמונה של ספינה, אני לא יודע אם זה במדבר או במים שצומחים עליה.
זה במים.
במים שצומחים עליה עצים, כי נטרפה וכאילו, Oh my God.
לי זה היה ממש מחמם את הלב דווקא.
לא, זה הפגיעה של הטיל בחזה.
ואופטימי, כי בונים אחרי ה... ממשיכים לחיות.
היו שם, היו כמה אופציות שאני אהבתי שקיוויתי שיעלו במשחק. למשל, אפשר להגיד שכל מיני מקות שמגיעים אליהן הם כמו מקדשים כאלה שאנשים עולים לרגל, זה נשמע לי מאוד מעניין. אני מאוד הייתי רוצה אפילו להשתמש במשחק הזה בשביל ליצור איזשהו עולם פוסט-אפוקליפטי קטן כזה ולהריץ כן. בו, או משהו בסגנון.
אבל אתה מבין, פוסט-אפוקליפטי, זה לא עולם סבבה.
שים לב, זה ממש לא כל האופציות, זה כיוון שאנחנו בחרנו. זה ממש לא כל האופציות.
למרות שגם באופן כללי, כאילו צריך, העולם אתה יותר הייטק, הם היותר אופטימיים, אני חושב. לא, לא בהכרח, אבל...
זה נכון, זה נכון. כאילו, busy port city, many ship spacecraft come and go, זה בהחלט אופציה.
אכן, אכן. יפה. חברים, אני מאוד נהניתי.
כן, היה בהחלט נחמד.
זה היה חוויה.
בהחלט חוויה.
טוב, חברים, מה אתם אומרים?
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים. יאללה, ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ייחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ייחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
אני רציתי להציע שתבדוק אם יש גרסה, איך זה נקרא שמותר לשימוש?
כן.
פאבליק דומיין, כן. של בבל וואד. רגע, בצידי הדרך מוטלים מקיינו.
בצידי הדרך מוטלים מקיינו.